אני בת למשפחה ירושלמית שורשית, והסיפור שאני הולך לספר התרחש לפני כשנתיים. לפני שאתחיל בסיפור, אני רוצה לתאר קצת את המשפחה שלי, ובעיקר את החינוך שקיבלנו. זה חלק מהסיפור. הוריי הם אנשים יקרים וטובים שנתנו לנו את הלב ואת הנשמה ולא חסכו מאיתנו את כל מה שהיינו צריכים, עם דגש על מה שאנחנו צריכים. כי יש ילדים רבים היום שמקבלים את כל מה שהם רוצים, אבל לפעמים מה שהם רוצים זה לא מה שהם צריכים, ולפעמים מה שהם רוצים זה משהו שהם ממש לא צריכים ואפילו מזיק להם. להורים שפעם לא הסתפקו בכך שההורים יחשבו עליהם שהם הורים טובים, הם התאמצו להיות באמת הורים טובים, וזה אומר להחליט החלטות נכונות ולהתמודד בכך שלפעמים הילדים יחסו, יתמרמרו ויחשבו שהם הורים לא טובים. כחלק מאותה מדיניות, ההורים שלנו הקפידו שיהיה לנו אוכל בשפע וביגוד טוב ומכובד, אך לעולם לא הסכימו לשלם 600 שקל על בגד שניתן לקנות כמוהו ב-100 שקל, ורק בגלל שרקום עליו שם של חברה מפורסמת לשלם יותר. במילים אחרות, לא התבשנו במותגים, וגם לא היה חשוב לנו לעשות זאת. גם בענייני אוכל, אמי הייתה בשלנית מדהימה, למעשה גם אבי, היה לנו אוכל טוב ומזין, אך מעולם לא יצאנו למסעדה. זה היה משהו שלא נתפס בשכל אצל הוריי. מדוע לשלם כמה מאות שקלים על ארוחה שניתן לבשל אותה ב-40 שקל? אז נכון שיש החושבים שמדובר לא רק באוכל, אלא בילוי ואווירה. ובכן, ההורים שלנו סיפקו לנו את האווירה, וייתכן שרצו למנוע מאיתנו את האווירה שנותנת מסעדה. היינו רוצים פלאפל מפעם לפעם, בסדר גמור. רוצים לקנות שונט, גם טוב. אבל מסעדה? מה פתאום? כך או כך גדלנו כילדים בריאים ושלווים ושמחים בחלקם. כילדים ביקשנו מההורים שלנו לצאת לחופשות. שיהיה ברור, לא דיברנו על מלון. הראש של ההורים שלנו, ואני מאמינה שגם שלנו, לא היה יכול לתפוס מדוע לשלם 500 שקל לבן אדם ללילה, רק בשביל לעבור מהדירה שלנו, עם 5 חדרים המרווחים, לשניים או 3 או 4 חדרים קטנים במלון, ועוד לשלם על זה? זה היה כל כך בלתי נתפס ובלתי הגיוני בשביל ההורים שלי. אני חושבת שזה עבר גם אלינו הילדים, ואולי אפילו לא עבר. נולדנו עם זה, גדלנו עם זה וחיינו עם זה בלא רע בכלל. וכשביקשנו לצאת לחופשות, אבא שלי היה אומר, אין שום בעיה, אנחנו נצא לטיולים משפחתיים. טיול אחד גדול וטיול אחד קטן בשנה. טיול אחד גדול זה אומר לצפון, לחרמון, לטבריה, וטיול קטן לאזור המרכז, למקום אחר, בתוך ירושלים. יש לנו משפחה גדולה ברוך השם, וכל נסיעה כזאת הייתה מצריכה שכירת מיניבוס, הכנת ציוד ואוכל, ואנחנו היינו משתתפים בהכנות בהתלהבות רבה. ועוד כלל אחרון לפני שמפליגים לסיפור שלנו, אבא שלי, כחלק מהמדיניות הכלכלית שלו, היה מודיע לנו מראש מה התקציב לכל נסיעה, וגם היה מסביר לנו מה הולך על מה. זה כדי שלא נסחוט ממנו בשטח כל מיני בילויים או קניות שיעמיסו על התקציב. בהזדמנות זאת אציין שגם על קניון לא ממש שמענו, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה חינוכית. אם צריכים בגדים, הולכים לגאולה או לאיזו תופרת, בשביל מה להיכנס לקניון. אחרי שכבר אתם הבנתם את הראש של המשפחה שלי, אני מתכוונת גם מבחינה ערכית וגם מבחינה, איך לומר, חסכנית, ולמישהו שקופץ ומסיק מסקנות שהורים שלי קמצנים או משהו, אתם מוזמנים לראות את הדירות שהם קנו במשותף המחותנים לילדים הנשואים שלהם, כולל אני לפני שנתיים. ואז להחליט שוב אם הם קמצנים או פשוט מתנהלים נכון מבחינה כלכלית. למעשה ההורים שלי היו אנשים, היו ועודם אנשים עם עין טובה ונפש רחבה, אבל רק לדברים שצריכים באמת. אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, אנחנו ניגש לסיפור. אז זה לפני שנתיים, עוד לפני שהתארסתי. יצאנו לטיול גדול, וזה אומר מיניבוס לצפון, שייט בכנרת, טרקטורונים. אבא הודיע לנו מה התקציב שלו, וגם פירט מה הולך על מה, שיהיה ברור שאם נבקש משהו אחר, זה יהיה לחשבון שייט או טרקטורונים. בדרך החליטו ההורים שלנו שהמיניבוס ייכנס לנתניה ואנחנו נעשה חניית ביניים ונוכל מול הים. מול הים זה בחינם, אם לא תפסתם, ואת האוכל לקחנו מהבית, כך שגם זה בחינם. כך שידענו שהצירה הזאת לא הולכת על חשבון אחד מהאטרקציות, ואל תצחקו בבקשה, ככה הוגענו לחשוב. לא לקחנו בחשבון התפתחויות בעלילה. כשהגענו לטיילת, אחד האחים שלי ביקש ללכת לשירותים. אבא שלי החל לחפש מקום, היו שם כמה מסעדות, אבל אבא שלי טען שחייבים למצוא מסעדה כשרה. לא הבנו מה הקשר בין שירותים למסעדה כשרה, וכבר החלו לעוף בדיחות על זה. אבל אבא שלי הסביר שיש בעיה של חילול השם, שיראו יהודים חרדים נכנסו למסעדה שאינה כשרה. הרי אף אחד לא יודע לאיזו מטרה הם נכנסים. זה היה הסבר מוחץ, לא חשבנו על זה. נהג המיניבוס הוביל אותנו למסעדה כשרה למהדרין, שהייתה ממוקמת בהמשך הטיילת, אני חושבת ברחוב בן עמי בנתניה, ושם הוא עצר, ואבא שלי ואח שלי ירדו מהמיניבוס. ומה שקרה שם הוא הסיפור שרציתי לספר. בכניסה למסעדה עצרה אותם צעירה ושאלה אותם, כמה אתם? אבא שלי אמר, הבן שלי צריך לשירותים. היא סיסה מעט ואמרה, אוקיי, בסדר, והם נכנסו. אבא שלי המתין בתוך המסעדה וכעבור שתי דקות, אחי יצא מהשירותים ובדיוק אז, מנהל המשמרת במסעדה, ראה אותו יוצא מהשירותים. הוא הבין מיד שהם לא נכנסו למסעדה והתחיל לצעוק, זו מסעדה כאן, לא שירותים ציבוריים, באיזה רשות נכנסים לכאן? אבי ואחי לא ענו, מנהל המשמרת המשיך לגור בהם. אתם אנשים דתיים, איך אתם מרשים לעצמכם להשתמש בשירותים בלי רשות? אבא שלי נכנס לפלונטר רציני. הדבר הפשוט והמתבקש ביותר לעשות היה לומר לו, אדוני, אתה טועה, אני נכנסתי ברשות. קיבלתי רשות מהמערכת, אני צוות בפתח המסעדה להיכנס לשירותים. אבל אבא שלי ידע שאם הוא יעשה את זה, הוא יפגע בצעירה היא, שבסך הכל עזרה לו. זאת תהיה גם כפיות טובה וגם לשון הרע. הצעירה אגב עקבה מבחוץ אחרי הנעשה, והיא נראתה מתוחה ומפוחדת מאוד. מצד שני, מה שקורה כעת זה חילול השם. הוא חייב להוכיח למנהל למשמרת, גם, כמו גם לסועדים ששמעו את הגערות שלו, שהוא לא ישתמש בשירותים ללא רשות. איך עושים את זה מבלי לפגוע בצעירה שעשתה להם טובה? איך אומרים לו את האמת, אבל בלי לגרום שיפטרו אותה? אבא שלי הוא מתלמידי הרב גניחובסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, ולמד אצלו בישיבת צלבודקה בבני ברק. רבי אברהם גניחובסקי היה אדם מאוד חכם, ותמיד אמר, כל בעיה אפשר לפתור ב-90% של שכל, ואם היא לא נפטרת, אפשר להוסיף עוד 10% של שכל ומידות טובות. אז אבא שלי חשב מה הרב גניחובסקי היה עושה, ובתוך שניות היה לו גם רעיון. אדוני היקר, הוא פונה למנהל המשמרת, חבל שאתה כועס לחינם, אנחנו מתכננים לאכול כאן, לא רק שנינו, כל המשפחה שלנו שתכף תיכנס לכאן. שלי לא שיקר, הוא לא אמר תכננו, הוא אמר אנחנו מתכננים. או, סליחה, התנצל מנהל המשמרת, אני ממש מצטער, תבין אותי, פשוט יש אנשים שנכנסו לכאן, נכנסים לכאן בלי רשות לשירותים, ואני בטעות חשבתי, זה בסדר אמר אבי, רק תגיד לנו איפה אנחנו יושבים. כמה אתם? שאל מנהל המשמרת. 9 נפשות, אמר אבי, ותכף השאר מגיעים לכאן. אחי כמעט התעלף. אבא שלי הולך להוציא עכשיו ארוחה ל9 נפשות. אבל אבי ציווה עליו לרוץ למיניבוס שלנו ולקרוא לנו למסעדה. ראינו אותו מתקרב וריצה בלי אבא שלנו ולא הבנו מה קרה. הוא עולה למיניבוס, הוא מתנשף, אומר, בואו תיכנסו למסעדה, אנחנו נאכל שם. מה מסעדה? איך? אנחנו שואלים. הוא סיפר לנו במילים קצרות מה קרה שם, ואנחנו מיירנו לרדת ולהתקדם לכיוון המסעדה. כבר בדרך התחלנו לדבר אם זה יהיה על חשבון האטרקציה או לא, ואם כן על חשבון השייט או על חשבון הטרקטורונים, כי החוקים של אבא היו מאוד ברורים בעניין הזה, יש תקציב וממנו לא חורגים. מצד שני גם המסעדה הייתה אטרקציה לא רעה בכלל. הרי בחיים לא היינו במסעדה, וכשאני אומרת בחיים, אני מתכוונת לזה, לא ראינו מסעדה אמיתית מבפנים, ואני לא מדברת על חנויות פלאפל וצ'ולנט, אלא מסעדה כזאת של שולחנות מפוארים, עם מפות ומפיות, תפריט, מלצרים שמתרוצצים, וחשבון אסטרונומי. נכנסנו בהמוננו למסעדה, בינתיים כמה מלצרים עמלו לחבר שולחן לשולחן, כולנו התיישבנו, משתדלים לשמור על הרשת מכובדת, לא לצחוק בקול או לאכול בידיים. מלצר ניגש ושאל, מה אתם רוצים להזמין? אבא שלי אמר, תסביר לי איך עובד כאן. הוא הסביר לו שצריך לקרוא את התפריט ולהזמין ממנו. ההורים שלי כמובן עינו בתפריט, ואחרי שהתאוששו מההלם של המחירים, החלו להזמין מנות שיסביעו את כולנו. זה היה בשבילנו באמת אטרקציה, איך אנחנו יושבים כמו מלאכים, וכולם משרתים אותנו, מביאים מאכלים או משקעות, עצם זה לראות את אבא שלי. ואימא שלי, אנשים כל כך שמרניים יושבים במסעדה, זה היה טיול בפני עצמו. בין לבין התלחשנו לסיבה שבגללה זכינו לאטרקציה הזו, ובאוויר הייתה תלויה השאלה הגורלית, איזו אטרקציה אנחנו נפסיד במקום זה? כבר השלמנו שנפסיד. השאלה, איזו? לקראת סיום הארוחה, לפתע אנחנו רואים את כל המלצרים במסעדה, כולל מנהל המשמרת ועוד אדם מכובד שנראה כמו מנהל המסעדה. הם יצאו מהמטבח שכל אחד מהם מחזיק מגש עם כינוח ועליו זקוקים. הסתכלנו מסביב לראות איזה אדם חשוב סועד כאן עם פמלייתו. זה היה נראה כמו טקס למלכים ונסיכים. כל הצוות מתקדם לאיתו, וזיקוקים יוצאים מהעוגות ומהגלידות ומגרות. אבל הם לא ניגשו לאף מלך ולאף נסיך, הם פנו הישר לשולחן שלנו. הם הקיפו אותו, ואז בתנועה מתואמת הורידו את כל הכינוחים לשולחן שלנו. מה זה? אמר אבא שלי, אני חושב שיש כאן איזה טעות, אנחנו לא הזמנו. זה בסדר, אמר האיש החשוב, שבאמת היה מנהל המסעדה. אתה באמת לא הזמנת, ואתה גם לא תשלם. זו מתנה של צוות המסעדה, לך ולמשפחה שלך היקרה. הוא התיישב ליד אבא שלי, וצוות המסעדה נשאר לעמוד. תקשיבו, אמר, אחרי שאתם התיישבתם, אמר לי אחד מהמלצרים שסיגל, המערכת שיושבת בכניסה, בוכה. הלכתי מיד לשם ושאלתי אותה מה קרה. היא לא כל כך רצה לספר לי, אבל אני לחצתי עליה, ואז היא בחשש סיפרה לי מה שקרה. אני נתתי רשות הבן אדם הזה להיכנס לשירותים, ואז מנהל המשמרת צעק עליו, ואני הייתי בטוחה שהלך עליי, שמפטרים אותי עכשיו. כבר חשבתי לעצמי איפה אני הולכת לעבוד מעכשיו. הייתי בטוחה שהוא יספר לו שאני הרשיתי את זה. הייתי במתח נורא, ואז להפתעתי אני קולטת שהבן אדם הזה החליט לקחת ארוחה לו ולכל המשפחה הענקית שלו, העיקר לא לפגוע בי. וכאן הוא שוב התחילה לבכות, אני בוכה מהתרגשות, הבן אדם הזה עשה את זה כדי להגן עליי. בחיים לא התחשבו לי בי ככה. אין בני אדם כאלה בעולם. בזמן שאתם אכלתם כאן, אנחנו במטבח, כל הצוות התרגשנו מהמעשה הנצל והמתחשב שלך. וזו מהתנה שלנו אליך מכל הלב, וחשוב לי שתדע שאין אנשים כמוך בעולם שלנו, והילדים שלך יכולים להיות גאים בך. כך הוא אמר לאבא שלי. ואז הגיעה סיגל עצמה והודתה לאבא שלי, וכולן, ושוב החלה לבכות בהתרגשות, וזו הייתה חוויה שלו מהעולם הזה. סיימנו לאכול את הקינוח, ואז הגיע החשבון. אבא שלי פתח את כריכת האור הזו שבתוכה מגלים את החשבון, ואז הוא גילה שאין שם שום חשבון. היה שם כרטיס הנחה של 50% לפעם הבאה שנגיע למסעדה. אבא שלי קרא למנהל ואמר, כל הכבוד לכם על הפעם הבאה, אבל מה עם התשלום על הארוחה הזו? הארוחה הזו היא בחינם, אמר המנהל. המדיניות במסעדה שלנו שלא לוקחים כסף עם מלאכים. יצאנו משם למיניבוס והמשכנו לצפון. עשינו את כל האטרקציות, גם את השייט, גם את הטרקטורונים. אבל ידענו שכזו אטרקציה מרגשת כמו שהייתה לנו במסעדה בנתניה, לא נחווה לעולם. אני לא מתכוונת לאוכל, למרות שהוא היה טעים וערב לחך. זו הייתה הידיעה שאבא שלי, עם החוכמה והמידות טובות שלו, הצליח גם להתחשב בזולת, גם עם בזרה מוחלטת, גם להכיר לטובה, וגם למנוע חילול השם, וגם לחולל קידוש השם גדול. מאז עברו שנתיים וכבר ניסיתי במהלכה, ואני חובטת את בן. אני לא בטוחה שאצליח לחנך את ילדיי בצורה הפשוטה, חכמה ומחושבת, שהוריי חינכו אותי. אבל לפחות, אני יודעת לאן לשאוף. ערב טוב לך, מנהל המסעדה, לא תאמינו שהשגנו אותו, מוטי קרויזר.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
אז קודם כל תדע לך שזה אחד הסיפורים בעיניי, לא יודע, כשסיפר לי הבן אדם את זה, אני, היה לי באמת גם האבא וגם הבת סיפרו לי את הסיפור, ואני ממש התרגשתי, ממש, אפילו היה לי דמעות, זה סיפור מאוד מיוחד, ואני רוצה לשמוע קודם כל את הפרטים. אני מבין שאתה היום מנהל מסעדה בירושלים.
כן, יש מסעדה ליד ישיבת מיר, שנקראת עם מסעדה, אוכל יהודי טוב.
המסעדה, יפה מאוד.
המסעדה.
אבל אז היית, אז
בנתניה. אז ניהלתי מסעדה
בעד, כן. בנתניה. אוקיי, ואני רוצה שאתה תספר את הסיפור מהצד שלך, איך אתה ראית את זה, איך הבן אדם מגיע, והבחור, המנהל המשמרת שלך, צועק עליהם. אגב, הוא צועק עליהם כי...
אני אספר לך את הסיפור, איך שאני, מה שאני זוכר.
כן.
אני נכנסתי למסעדה, אני רואה, לפני שאני נכנס למסעדה, אני רואה את המארחת, אני רואה אותה יושבת בחוץ ובוכה, בוכה. בגלל שלה, אני שואל אותה, מה את בוכה? היא לא רצתה להגיד לי בסוף, אתה יודע, אחרי שעוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז היא מספרת לי שנכנסה משפחה חרדית, ושאלה אם הם יכולים לשמש בשירותים, היא רחמה עליהם, היא חשבה שהיא לבד במסעדה, והיא הרשתה להם, הם נכנסו לשירותים. פתאום הגיע מנהל המשמרת, רואה משפחה חרדית ככה בשירותים נכנסים, אז הוא צועק עליהם, מה אתם עושים פה? עכשיו, הוא, האברך, במקום להגיד שהרשו לו, כן. הוא אמר, לא, הוא אמר, מה זה נקרא? באנו לאכול פה. והם ישבו, עכשיו... והזמינו אוכל.
עכשיו, בוא נמתח את זה קצת, אני מבין שהיא יושבת והיא מתה, היא מתה מפחד, שהוא...
היא מתה מפחד, כן. כי...
היה קשוח, זה... בחור קשוח.
כן, ועכשיו, לי, היא סיפרה לי שיר שתה להם. עכשיו, אני בסדר, שתה, לא נורא, אמרתי לה, זה לא נהוג, אבל לא קרה כלום. עכשיו, היא פחדה ממנהל מהחמש, שהוא יצעק עליה והוריד לה את הראש. עכשיו, אני, כשנכנסתי ושמעתי, כאילו...
אבל רגע, קודם כל, הסיבה שהיא בכתה זה מתרגשות.
כן, כי...
עכשיו מהדבר הזה, שהוא עשה לה כזה דבר בשביל להציל אותה.
בשביל להציל אותה, תסתכל, זה למעשה כמעט כמו תמר ויהודה.
וואלה, נכון, יפה.
זה מה שעלה לי בראש שאני שמעתי את הסיפור הזה. סיפור יפה. זה מה שראיתי... ראיתי בראש את תמר ויהודה,
ואתה יודע, אני מרגיש את הסיפור הזה, כי אני מרגיש באמת מה היא הרגישה, היא הייתה בטוחה זהו, היא צריכה למצוא מקום אחר,
למצוא מקום עבודה אחר,
והבן אדם פשוט אומר לו, לא, באתי
לאכול,
והיא
מתיישב, עכשיו, אותי זה ממש ריגש אותי המצב שעברך, אתה יודע, במקום לבוא להגיד, הרשו לי, כי זה מה שהייתי מצפה מבנם רגיל.
לא, ודרך אגב זה בן אדם שבחיים לא היה במסעדה, זה לא בן אדם.
כן, אולי במסעדה, זה אחרי זה, אחרי זה דיברתי איתו, הוא סיפר לי שהם יצאו לדרך, היה להם סכום כסף, במקרה היה לו כמה לירות ספר שהוא לקח איתו, אחרת לא היה להם, לא היה להם עם מה לשלם. והוא אומר לי, לא רציתי להליב אותה. עכשיו, אתה יודע, זה כל כך נגע אל הלב, וסיפרתי את זה לכל העובדים האחרים במסעדה, זה נגע ללב, אז אמרו, בוא נעשה לו...
העובדים גם מתוך, איך אומרים,
מתוך המטבח,
לא, לא, גם מתוך חברות עם העובדת הזאת, בעצם.
עם העובדת, כן, כולם, לא, אבל זה נגע לכולם, כולם התרגשו כמעט דמעות, ואז החלטנו, כשהוא ביקש את החשבון, שלחנו לו, באו כל העובדים עם זיקוקים.
איזה מתוק, איזה חמוד.
והביאו קינוח, אמרו על חשבון הבית. כשהוא ביקש את החשבון, אמרנו לו, כאילו, האוכל...
עלינו.
האוכל עלינו. כי זה שמה, זה מעשה הצילי שבאדם שיהודי עושה.
זה מעשה הצילי, וגם מעשה הצילי מצדך כמנהל מסעדה, כן. לתת להם משפחה עם 9 נפשות, לתת להם אוכל, אבל
כן,
באמת
אבל
יצאת
תשמע,
הכי
זה
גבר.
כן, אבל תשמע, זה נוגע ללב, תסתכל, כן. מתמר, בגלל מה שעשתה, יצא מלך נכון, המשיח, נכון, מי יודע נכון. מה יצא מהדבר הזה שהיהודי יפה. הזה עשה, אז לפחות לקחת חלק ב... לפחות. זה מרגש.
כל...
תסתכל.
כן, כן. עכשיו, זה... אני במקרה, אני מזהה, כשהוא סיפר לי את השם שלך, אני מכיר את השם, אתה בחור גם איש מצחיק, איש נחמד, איש כן. זה, ואני רוצה לה... חבר'ה, אני אגיד את זה בצורה הכי, הכי בוטה, ואולי יבואו עליי, אני לא יודע, אבל... אם תגיעו למסעדה שנקראת מסעדה בגאולה.
המסעדה.
נו, לא צ'אבחה בשמם חיים ולדר. שימו בקום כל המאזינים של כל חי. חתך ציפור אדיר, ותודה רבה לזאת שסיפרה, תודה רבה לך.
תודה רבה לך שנתת איזה במה, זה ממש, אתה יודע, זה קידוש השם היה שם ברמות.
תצליח, תצליח. תודה לך.
תודה רבה. כל טוב. תודה.
כשאני ואתה נצעד ביחד ונשיר בכל שירים של תקווה עוד נשב בשלווה בנחת והעולם יתמלא באהבה הטוב כבר מונח בתוך הלב שלי הוא נמצא אצלך, הוא שוכן בכולם להוציא אותו זה עניין של מידות טובות ויחד נעיר את העולם לתאום את הדם האמיתי אפשר רק שהלב נפתח נרפא כל כאב נוותר ונסלח והחיים הם מסע בין אדם לחברו נתינה היא כרטיס כניסה של אדם למה? לקרוב את הדם האמיתי אפשר רק שהלב נפתח נרפא את כל כאב נוותר ונסלח והחיים ממסע בין אדם לחברו נתינה היא כרטיס כניסה של אדם למה? למה?